שלום לכולם, רגע לפני תחילת השיעור, רק נזכיר בקצרה, הסיום הוא השבוע, יום חמישי, סינמה סיטי ירושלים באולם 11, התכנסות ב7:30, כיבוד קל, ב8 מתחילים, בערך עד 10. מאוד נשמח לראות אתכם, אני חושב שיהיה מאוד מיוחד וגם ייצור תחושת קהילה. תנו לעצמכם לחגוג הצלחות, סיום מסכת ראשונה בדף היומי זו הצלחה מאוד חשובה, ניפגש שם, בואו נתחיל את השיעור. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף סמ"ב במסכת ברכות. נתחיל ברבע התחתון של העמוד הקודם ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. השיעור היום מוקדש לילוי נשמת מרת שרה טייבה בת פייגה רחל ודוד שלמה ברלוביץ, זיכרונה לברכה. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון זה לגבי מורה מקדש, שהוא באמת הוזכר במשנה לפני כמעט 10 דפים. שאר החלקים מובאים פה לגמרי בדרך אגב. אז החלק הראשון לגבי מורה מקדש. לא ברור למה זה מובא במשנה. בכל אופן המשנה אמרה, לא יקל ראש כנגד שער המזרח של בית המקדש, כי משער המזרח אפשר לראות את השער הפנימי יותר והפנימי יותר עד היכל. עכשיו, עד איפה אסור להקל ראש? אז רב אומר שזה עד אזור שנקרא צופים, כי אם זה יותר רחוק מזה, כבר לא ממש רואים את המקדש, וגם שם זה דווקא במקום שבו הוא רואה את זה בפועל. כלומר, אם הוא באיזה בקעה ולא רואה, אז אין בעיה. ורבי יוחנן מוסיף עוד שני תנאים, א', שגם אין גדר, כי אז ממילא הוא לא רואה, וב', שבית המקדש בכלל קיים. עד כאן עיקר הסוגיה. אגב, זה הגמרא מביאה עוד דין לגבי מי שהולך לשירותים, שגם כן צריך להקפיד שהחלק הקדמי והאחורי של הגוף לא יופנו לכיוון ירושלים. זה באופן כללי, אבל יש שתי ברייתות עם כמה דעות לגבי הפרטים של זה, נאמר אותם מהמחמיר למקל. רבי עקיבא הכי מחמיר, הוא אומר שאפילו בחול אסור, ובהמשך גם רבא פוסק ככה. תנקמה וחכמים אומרים שזה אסור רק בארץ, כמו למשל בגליל וביהודה, ולכן אם הוא הולך לשירותים בגליל, אז הוא צריך לפנות או מזרחה או מערבה, לא צפון דרום. ואם הולך לשירותים ביהודה, אז להפך, שיפנה צפון דרום ולא מזרח מערב, שלא יפנה לירושלים. זה תנקמה וחכמים. יש מחלוקת ביניהם מה לגבי הצדדים. כלומר, אם הוא למשל בגליל, אבל הוא לא ממש מעל ירושלים, אלא נניח יותר מערבית, האם גם שם צריך להקפיד? לפי תנקמה כן, לפי חכמים לא, אלא רק שהוא ממש מול ירושלים. בכל אופן, זה תנקמה וחכמים. רבי יוסי הוא הכי מחמיר, והוא אומר שכל האיסור זה רק במקום שהוא רואה את המקדש, לא בכל הגליל ויהודה, ובטח שלא בחוץ לארץ, אלא הדעות. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי מורה מקדש. בזה הגענו לשורה הראשונה בעמוד א', ועכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את עניין השירותים, אז אגב זה הגמרא מביאה עכשיו דף החצי שלם לגבי ענייני שירותים, חלק מהדברים יותר הלכתיים, חלק יותר אגדתא, אנחנו כאן נחלק את זה לשישה סעיפים. סעיף ראשון מסופר על רבי עקיבא שנכנס אחרי רבי יהושע לשירותים בשביל ללמוד ממנו איך הולכים לשירותים, ובן עזאי שאל, עד כדי כך אתה עושה? זה לא קצת חוצפה? והוא אומר, מה לעשות תוראי וללמוד אני צריך. ובאופן אירוני מסופר על בן עזאי שעשה בדיוק אותו דבר אחרי זה לרבי עקיבא, וגם הוא אמר, תוראי וללמוד אני צריך. ומה הם באמת למדו? שלושה דברים. א', שביהודה נפנים צפון דרום, כמו שאמרנו. דבר שני, שנפנים בישיבה ולא בעמידה. ודבר שלישי, שלא מקנחים ביד ימין. זה סעיף ראשון. סעיף שני, למה באמת לא מקנחים ביד ימין? הגמרא מביאה תנאים ואמוראים, סך הכל 5 סיבות. 4 סיבות הם סיבות רוחניות, וזה שהתורה ניתנה מימין של השם כביכול, או שקושרים את התפילין בעזרת יד ימין, או שמרים ביד ימין את עמי התורה, או שכותבים ספרי תורה, תפילין ומזוזות ביד ימין. אלה הסיבות הרוחניות. סיבה חמישית היא פיזית, וזה שביד ימין משתמשים בשביל לאכול. ממילא זה לא היגייני שבה גם ינגבו. עד כאן הסעיף השני, למה לא מקנחים בשירותים ביד ימין. סעיף שלישי זה בשליש העליון של עמוד א', וזה שבבית הכיסא היו מזיקים, כלומר כל מיני שדים שיכולים להזיק, והגמרא מביאה כמה דברים שיכולים להגן מזה, נחלק את זה לחמישה דברים. דבר ראשון, רבי תנחום, הצניעות מגינה. דבר שני, רבי ימי ורבי אסי, הצניעות והשתיקה. דבר שלישי, ממשך הגמרא לא להיות שם לבד, ולכן האומנת של הבית גידלה לו סה שילך איתו לכל מקום, גם לשירותים, וגם זה עוזר נגד המזיקים. דבר רביעי, גם המשך הגמרא זה רעש, ולכן אשתו של הבית הייתה מקשקשת בספלי מגוז בפנים בשביל להגן עליו בשירותים, ואחרי שהוא נהיה ראש ישיבה, שאז המזיקים עוד יותר רוצים להזיק לו, אז היא שמה לו יד על הראש דרך חלון בקיר שהוא לא יהיה לבד. זה קשור למה שאמרנו מקודם, לא להיות לבד. זה הדבר הרביעי. הדבר החמישי זה לא בשביל להגן ממזיקים, אלא מקשפים, וזה ברייתא בהמשך שמדברת על אדם שיש לו כנראה עצירות, ובשביל שזה יצא הוא צריך למשמש באותו מקום, אבל אם הוא יעשה את זה, אז כשפים יכולים לפגוע בו, ולכן ממליץ בן עזאי שקודם ימשמש ואז ישב, ולא להפך. ואם הוא טעה ועשה להפך, יש נוסח שאומרים בשביל להתגונן מהכשפים, וזה לא לי, לא לי וכולי, תראו בגמרא. עד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, קצת מתחת לאמצע עמוד א', זה לגבי כמה צריך להתרחק מהאנשים בשביל להתפנות בצניעות, ולגבי זה נחלק את הדיון ליום וללילה. לגבי היום יש שתי בעיות. בעיה אחת שלא יראו אותו, ובעיה שנייה אולי שלא ישמעו אותו, כלומר אם הוא מתעטש, כלומר נופח. ולגבי זה יש שתי עדות, אולה ואיסי ברנתן. אולה מקל יותר, והוא אומר, אם יש שם קיר או גדר ויכול להתפנות מאחורי זה, זה מותר, והוא לא צריך להתרחק בכלל, כי זה פותר את בעיית הראייה, ולבעיית השמיעה הוא כנראה לא חושש. לעומת זאת, אם אין גדר, אלא זה בקעה, כלומר אין שם איזה משהו להסתתר מאחוריו, אז באמת הוא צריך להתרחק יותר, אבל כמה להתרחק, הוא לא צריך להתרחק עד כדי כך שלא יראו אותו, מספיק להתרחק שלא ישמעו אותו. זו דעת אולה. איסי ברנתן מחמיר יותר, והוא אומר שגם מאחורי גדר לא מספיק שלא רואים, אלא הוא צריך להתרחק יותר כדי שגם לא ישמעו, ואילו בבקעה הוא צריך להתרחק עוד יותר כדי שאפילו גם לא יראו, כמו שרב בהמשך מסופר שהוא היה מתרחק מיל. אלה הדעות, שוב שנזכור, אולה אומר, מאחורי גדר הוא עושה מיד, בבקעה הוא צריך להתרחק שלא ישמעו, איסי ברנתן גם מאחורי גדר צריך להתרחק שלא ישמעו, ואילו בבקעה גם שלא יראו. אלה הדעות, ועכשיו הגמרא מקשה שתי קושיות על איסי ברנתן, שתי הקושיות הן מאותה משנה בתארות. המשנה שמדברת על פועלים שעוסקים בתארות, נניח עם ענבים טהורים, ויש שם משגיח כשרות שהוא שומר שהם לא יטמאו את הענבים, והשאלה היא מה קורה כשהמשגיח צריך ללכת לשירותים. אז אומרת המשנה, כל עוד הוא לא מתרחק מדי וחוזר מיד, זה בסדר, והענבים עדיין טהורים. והמשנה שמפרטת מה זה אומר שהוא לא מתרחק מדי, אז אם יש שם גדר או קיר, אז הוא פשוט הולך מיד מאחורי הגדר ועושה וחוזר. אם אין שם קיר או גדר, אז הוא צריך להתרחק יותר, אבל כל עוד הוא עדיין רואה אותם, זה בסדר. זו המשנה שם, ומזה כאמור, יש שתי קושיות על איסי ברנתן. קושיה אחת, כשיש גדר, איסי ברנתן אמר שעדיין צריך להתרחק מעבר לזה, ואילו שם משמע שהוא עושה מיד מאחורי הגדר. קושיה שנייה, כשאין גדר, איסי ברנתן אמר שהוא צריך להתרחק עד כדי כך שגם לא יראו אותו, ואילו שם מדובר שהוא רואה אותם, אז כנראה שגם הם רואים אותו, והנה אתה רואה שזה בסדר להתפנות שם. אלה הקושיות, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. התשובה הראשונה עונה על שתי השאלות, וזה שבאמת עקרונית הדין הוא כמו איסי ברנתן, צריך להתרחק יותר, אבל בשומרי תארות הקלו. זו תשובה אחת. תשובה שנייה לגבי הקושייה השנייה, כשאין גדר, אומר רב אשי שגם איסי ברנתן, כשהוא אומר שצריך להתרחק שלא יראו, זה לא שלא רואים אותו בכלל, אלא הכוונה היא רק שלא רואים את פרעו, כלומר שאי אפשר להבחין באותו מקום, אבל כן רואים אותו, וממילא גם הוא רואה אותם, ולכן המשנה אמרה שם שזה בסדר, והתארות עדיין טהורות. אלה הקושיות, וכל זה היה לגבי התרחקות ביום. מה לגבי הלילה? אז הגמרא בהמשך מביאה אוסף של אמוראים שאומרים שבלילה לא צריך להתרחק, כמו שלמשל רב אמר שכדאי להתפנות מוקדם בבוקר ובלילה וכך לא צריך להתרחק, וכמו שרב היה מתפנה ברחוב כשאין שם אנשים, בקיצור, בלילה לא צריך להתרחק. עכשיו, את זה מקשה הגמרא מברייתא שאומרת איזו צנוע, הנפנה בלילה במקום שנפנה ביום, משמע שגם בלילה צריך להתרחק כמו ביום. עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, הברייתא לא התכוונה להתרחקות, אלא כדרך שנפנה ביום. כלומר, כמו שביום כשמתפנים אז לא מורידים את הבגדים לגמרי, אלא מגלים רק טפח מקדימה ושני טפחים מאחורה, אותו דבר בלילה כי זה צנוע, אפילו שאף אחד לא רואה. תשובה שנייה אומר רב אשי, כמו שביום כשמתפנים צריך להתפנות בקרן זווית, ליד איזשהו קיר אם אפשר, גם בלילה, אפילו שאף אחד לא רואה, זה יותר צנוע. עד כאן לגבי התרחקות, זה היה הסעיף הרביעי של החלק הזה. הסעיף החמישי זה עוד מאמרות וכל מיני סיפורים על צניעות בבית הכיסא. נחלק את זה לארבעה דברים. דבר אחד, מסופר על מת אחד שכשהספדן הספיד אותו, הוא אמר שהוא היה צנוע, ואמר לו רב נחמן, כל עוד לא נכנסת איתו לבית הכיסא וראית שהוא צנוע בבית הכיסא, אל תקרא לו צנוע. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו עושים פה דילוג מהשורה החמישית לפני סוף עמוד א' ועד השורה ה-12 בעמוד ב', וזה סיפור על רב ספרה ורבי אבא, שרב ספרה היה בשירותים, ורבי אבא שאל אם אפשר להיכנס גם, ורב ספרה אמר, בוא תיכנס, ורבי אבא הוכיח אותו על זה שהוא אמר את זה, על מה הוא הוכיח אותו. אז יש ראשונים שאומרים על עצם זה שהוא דיבר בשירותים, כמו שראינו מקודם שבשירותים צריך לשתוק, ויש מפרשים על עצם זה שהוא נתן לו להיכנס, זה לא צנוע, כשהוא מתפנה הוא צריך להיות שם לבד. ורבי אבא למד את כל זה מבית הכיסא שהיה מתחת לבית המקדש, שהיה לו מנעול, והיה אפשר לראות מבחוץ האם הוא נעול או לא, וככה גם אנשים לא ייכנסו כשמישהו בפנים לפי הפירוש השני, וגם לא יצטרכו לשאול אם הוא בפנים ואולי צריך לענות להם, כי פשוט אפשר לראות אם זה נעול. בכל אופן, זה היה הביקורת של רבי אבא לרב ספרה, והגמרא מסבירה אז למה רב ספרה בכל זאת אמר לו להיכנס, כי הוא חשש שזה יהיה סכנה לרבי אבא אם הוא יתאפק. זה היה הסיפור השני. הסיפור השלישי זה על רומאי אחד שהוציא בכוח את רבי אלעזר מהשירותים תוך כדי, והוא בא ועשה, והגיע נחש והרג את הרומאי, ובזה בעצם רבי אלעזר ניצל. והסיפור רביעי משמואל א', מהמרדפים של שאול אחרי דוד, מסופר שם בפרק ו' שדוד התחבא במערה, ובמקרה שאול נכנס לאותה מערה בשביל להתפנות, ודוד היה יכול להרוג אותו, אבל הוא לא עשה את זה, הוא רק קרט את כנף מעילו, ואחרי זה הוא אמר לו, תראה איך אני חסתי על חייך, אבל כשהוא אמר לו את זה, הוא לא אמר לו, אני חסתי על חייך, אלא הוא אמר לו, ותחס עליך, כאילו מישהי אחרת חסה עליו. מי זה המישהי? אחרת, דורשת הגמרא, הצניעות של שאול היא חס עליו, כי דוד ראה ששאול מתפנה בצניעות, הוא נכנס גדר לפנים מגדר, ואז מערה לפנים ממערה, ואפילו שהוא היה שם בפנים והוא חושב שאין שם אף אחד ממש, בכל זאת כתוב גם להסך את רגליו, והגמרא דורשת שהוא עשה מבגדיו כמו סוכה בשביל לחסות את עצמו. הצניעות הזאת הרשימה את דוד, ודוד חס עליו. זה היה הסיפור הרביעי, ועד כאן הסעיף החמישי ראינו עוד ארבעה סיפורים ומימרות לגבי צניעות בבית הכיסא, ועכשיו עדיין בהקשר של שירותים, אבל פחות על הצניעות בשירותים, נחזור חזרה לקטע שדילגנו עליו, זה היה מחמש שורות לפני סוף עמוד א', ועד השורה ה-12 בעמוד ב', אז בהתחלה יש דברים שכבר ראינו, וזה שוב פעם ללכת לשירותים מוקדם בבוקר, כשעדיין חושך ושוב בלילה, ואגב זה מביאים עוד הצעה של בן הזי, וזה לא לשכב על הקרקע ולא לשבת על קורה, זה באמת לא קשור לשירותים, אבל אחרי זה יש עוד שלושה דברים שקשורים לשירותים, וזה שמואל שאומר שזה טוב להתפנות בעמוד השחר, כלומר מוקדם מאוד בבוקר, גם טוב לישון אז. דבר שני, בר כפרה אומר שאם אדם מרגיש שהוא צריך להתפנות, זה לא טוב לעכב את זה, גם לא טוב לעכב אכילה, שתייה או מכירת סחורה, למשל תאנים. ודבר רביעי, אומר הבעיה לתלמידים שלו, כשאתם יוצאים לכיוון השדות, אל תסתכלו לצדדים, כי יש שם נשים שמתפנות, וזה לא דרך ארץ להסתכל עליהם. עד כאן, הסעיף השישי, זו הייתה השלמה, ובסופו של דבר הגענו לאמצע עמוד ב', ועד כאן, החלק השני של השיעור. החלק השלישי והאחרון, כאמור, באמצע עמוד ב', זה כיוון שהזכרנו מקודם את המרדפים של שאול אחרי דוד, ושדוד היה יכול להרוג אותו והוא לא הרג, אגב זה, הגמרא מביאה שתי דרשות על זה שדוד נענש מידה כנגד מידה. דבר אחד, בזה שהוא חתך את הבגד של שאול, אז גם הוא נענש בבגדים שלו, שכשהוא הזדקן, והיחסו הוא בבגדים ולא ייחם לו. דבר שני, שזה מידה כנגד מידה, שני פרקים אחרי הסיפור במערה, יש שוב הזדמנות לדוד להרוג את שאול והוא שוב לא עושה את זה, אלא הוא רק לוקח לו תחנית וצפח את המים, ואז הוא אומר לו, "למה אתה רודף אחריי?" ותוך כדי הוא אומר לו, אם השם הסיתך בי, ירח מנך. וכמרה אומרת שלא ככה מדברים על השם, לומר שהוא מסית, ומידה כנגד מידה, השם שולח את השטן, שבאמת יסית את דוד לפקוד את ישראל, ואז העם נענש על זה, ומתו הרבה אנשים, וכיוון שכבר הבאנו את הסיפור הזה, הגמרה מביאה על זה שלוש דרשות. דרשה אחת כתוב, ויתן השם דבר בישראל, מהבוקר ועד עת מועד, ומתים שם 70,000 אנשים. מה זה עד עת מועד? שתי דעות. לפי שתי הדעות, הנגף התחיל מהזמן שבו אפשר לשחוט את התמיד. השאלה היא רק עד מתי. רבי חנינה אומר שזה עד הזמן שבו זורקים את הדם על המזבח, שזה ממש קצת זמן אחרי זה. רבי יוחנן לעומת זאת אומר שזה היה עד סוף הזמן שבו מותר להקריב את התמיד, כלומר עד חצות היום, שזה כמובן הרבה יותר. זו דרשה אחת. דרשה שנייה, בפסוק אחרי זה, אחרי שמתים 70,000 איש, אז המלאך פונה לירושלים לשחטה, ואז כתוב, וינחם השם אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב אתה, הרף ידיך. זה מספיק. עכשיו, מה זה המילה רב? אומרת הגמרא, תהרוג את הגדול שבהם, את הרב שבהם, ואז לא צריך להרוג את כולם, ובאמת, הוא הרג את אבישי בן צרויה, שהוא היה שקול כנגד הסנהדרין. ודרשה שלישית, בפסוק מקביל בדברי הימים כ"א, כתוב, וישלח האלוקים מלאך לירושלים להשחיתה, וכהשחית ראה השם, וינחם הרעה, ויאמר למלאך המשחית, רב אתה, הרף ידיך. עכשיו, מה השם רעה שהוא אמר למלאך להפסיק? הגמרא מביאה ארבע דעות, שכל אחד מהם מביא איזשהו תחום שגם בו נאמר ראייה. רב אומר שהוא ראה את יעקב אבינו, שמואל אומר שהוא ראה את האפר של השה של יצחק, כלומר נזכר בעקדה. רבי יצחק נפחא אומר שהוא ראה את מחצית השקל שהביאו עם ישראל במניין הראשון שעשו בספר במדבר, שעל הכסף הזה נאמר שהוא מחפר, וממילא זה כיפר. ורבי יוחנן אומר שהשם ראה את בית המקדש. ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', זה היה החלק השלישי של השיעור. לגבי דוד המלך, מחר נחזור לנושא העיקרי של מורה המקדש, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא היחיד שהיה קשור למשנה, וזה מורה המקדש, לא יקל ראש כנגד שער המזרח, בתנאי שזה מקום שהוא רואה, ובאמת שהמקדש קיים, ואגב זה, גם מי שהולך לשירותים, שלא יפנה את האחורה או את הקדימה, לירושלים, רבי עקיב אומר אפילו בחוץ לארץ, תנקמה וחכמים רק בארץ, כמו בגליל ויהודה, תנקמה אומר אפילו אם זה לא בדיוק מול ירושלים, חכמים אומרים רק ממול, רבי יוסי מקל יותר, ואומר רק אם הוא רואה את המקדש, אז אסור, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, אגב זה, עברנו לעסוק בענייני שירותים, חילקנו את זה לשישה סעיפים. בסעיף הראשון, רבי עקיבא למד מרבי יהושע בשירותים א', שנפנים ביהודה צפון דרום, כמו שכבר אמרנו, ב', שנפנים בישיבה, וג', שלא מקנחים, כלומר מנגבים, ביד ימין. סעיף שני, ראינו חמש סיבות למה לא מקנחים ביד ימין, ארבע סיבות רוחניות ואחת פיזית. סעיף שלישי, ראינו שיש מזיקים וכשפים בשירותים, וראינו מה צריך לעשות בשביל להתגונן, בין השאר, צריך להיות צנוע שם ולשתוק. ואגב, הצניעות, סעיף רביעי, כמה צריך להתרחק מאנשים בשביל להתפנות. להתפנות, אז ביום הוא לא אומר שאם הוא מאחורי גדר זה מספיק, אם אין גדר אז להתרחק כך שלא ישמעו אותו מתעטש, כלומר נופח. איסי ברנתן מחמיר יותר, שגם מאחורי גדר צריך להתרחק שלא ישמעו, ואם אין גדר צריך להתרחק שגם לא יראו. הקשנו על איסי ברנתן ממשנה בתארות, ששם לכאורה לא מתרחקים אלא או מיד מאחורי גדר, או גם אם אין גדר מתרחקים אבל עדיין רואים, ותרצנו שהקלו על שומרי תארות. רבשי גם אמר שכשהוא אמר שלא יראו זה לא שלא רואים בכלל, אלא רק שלא רואים את אותו מקום. זה היה ביום. בלילה ראינו הם רואים שאמרו שלא צריך להתרחק. הקשנו מברייתא שאמרה שצריך בלילה כמו ביום, ותרצנו ששם דובר שגם בלילה לא יגלה מהבגדים יותר מדי, או שגם בלילה ילך בקרן זווית. זה היה סעיף רביעי. סעיף חמישי, ראינו עוד דברים לגבי צניעות בבית הכיסא, שאם מספידים מישהו שהוא צנוע, הכוונה היא שהוא צנוע גם בבית הכיסא. דבר שני, רבי אבא ביקר את רב ספרה על זה שהוא אמר לו שהוא יכול להיכנס לשירותים. דבר שלישי, נחש הרג את הרומאי שהוציא את רבי לזר מהשירותים. ודבר רביעי, דבין ריחם על שאול, כי שאול היה צנוע בשירותים. כל זה היה סעיף החמישי. וסעיף שישי, ראינו עוד דברים של שירותים, שזה טוב להתפנות בעמוד השחר, ואם צריך להתפנות לא להתאפק, ולא להסתכל לצדדים בשבילים, כי נשים מתפנות שם. כל זה היה החלק השני של השיעור. בחלק השלישי, אגב דוד, ראינו עוד שני דברים על דוד שהוא נענש מידה כנגד מידה. הוא קרא את הבגד של שאול והוא נענש שהבגדים לא חיממו אותו. הוא אמר שהשם הסית את שאול, אז השם שלח את השטן להסית את דוד עצמו לפקוד את העם, והוא נענש על זה, והבאנו כמה דרשות על העונש שם. כל טוב.